גם אף אחד גדולה. אנחנו גמרנו את הסיפור של הקאט שאמרה שהדיבור הוא העיקר, ועוד לא התחלנו באלה שאמרו שהשמחה היא העיקר. כן, כאן נשארנו. קאט אחרת אמרו שעיקר התכלית הוא שמחה. אבל על מה דיברנו בכלל, רק בשביל להזכיר? בסוף הסיפור יש כמה הערות שרבי נתן כותב אותן, והוא כותב בסוף, ממש בסוף אחרי שנגמר הסיפור, הוא כותב גם הבנתי מדבריו, ככה הוא כותב על רבי נחמן, הבנתי מדבריו שמרומז בזאת המעשה קליטת המלאכים ותיקונם. על זה דיברנו קצת שבוע שעבר, ודיברנו על זה הרבה פעמים בעבר, אבל זה עדיין אין מה לעשות שם דבר על זה עוד פעם. עדיין לא ברור לגמרי. זה מתחיל בבראשית, בפרשת וישלח, בסוף הפרשה, אחרי כל הרשימה הארוכה של אלופי עשיו, יש רשימה קצרה יותר, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. על כל אחד מהם כתוב וימלוך וימות, וימלוך וימות, חוץ מעל האחרון, האחרון כתוב רק שהוא מלך. בדברי הימים כתוב גם עליו שהוא מת, ואחר כך כתוב את איזו רשימה קצרה של אלופים שמופיע גם בבראשית. אלוף אירם, אלוף מגדיאל, אלוף כל זה. מה עם המלכים האלה שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, ומה זה נוגע לנו כל הסיפור? התנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. כתוב בזוהר, דיברנו בשבוע שעבר, בסיפור דצניא אותה, בזוהר של פרשת תרומה. מי שרוצה להסתכל שם, זה דף טיפה עם רב עמוד ב', אם אני זוכר נכון. יש שם קטע של הספר בצניא אותה, זה כמה פסקאות כאלה, יש כתובות בלשון מאוד סתומה, בלשון קשה, אפילו יחסית לאוזן של הזוהר, בלשון מאוד קשה. ושם נאמר על המלכים הקדמונים שמתו. ומוזכר שם ש... זאת אומרת, מוזכר שם הרקע, מדוע מתו המלכים הקדמונים? כי לא היה משקל. זה התרגום המילולי של דברי הזוהר, שלא היה משקל. אנחנו מפרשים שלא היה משקל, שלא היה איזון. משקל זה מוזניים. וכשלא היה איזון, המלכים הקדמונים מתו. קבלת הרוויזיה, כתוב שמדובר על ספירות עליונות. הספירות העליונות האלה למעלה מעולם האצילות, למעלה מכל מה שאנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים, מה שאנחנו כביכול מכירים במרכאות, מתוך קריאה בספרים, אז יש משהו שלמעלה מכל זה, ובצורה מוגדרת, באמת למעלה לגמרי, לא כמו מעולם לעולם, אלא משהו שהוא בעין ארוך, ושם היו ספירות עליונות שלא היה ביניהם איזון, לא היה ביניהם קשר, הם לא יכולו לסבול אחת את השנייה, והם נפלו. ובזוהר כתוב במקום אחר שכל מי שנופל מהדרגה שלו נקרא מת. ולכן כתוב וימלוך וימות. מדוע כתוב וימלוך? כי כל אחת רצתה למלוך. ענה ימלוך. כל אחת רצתה שהעולם, שהקדוש ברוך הוא בורא בהמשך, מתעצב לפי דרכה של אותה ספירה. לא היה התכוונות, לא היה אחדות. איך זה צריך להיות? בואו נתאר לעצמנו דוגמה, שתי דוגמאות ניתן לנו. אבל בואו קודם כל ניתן דוגמה אנושית פשוטה. תראו לעצמכם שיש כך וכך חכמים במקום מסוים. וכל אחד רוצה שכל התלמידים שבאותו מקום ילמדו רק אצלו. מישהו פעם אמר, שזה כמו, יש הרבה מסכתות, כן? יש מסכת ברכות, מסכת שבת, מסכת עירובין, מסכת פסחים. מתאר עצמנו שכל מסכת תרצה שכל בני ישראל ימידו רק אותה. נשמע לגמרי. למה? כי כשמדברים על מסכת, משהו לא אישי, לא אנושי, אז זה מובן ששם אין את העיוותים האלה. כשמדברים על חכמים, זה יותר מתקבל. וכל חכם רוצה שכולם ילמדו רק אצלו, אבל זה לא בגלל החוכמה שלו, זה בגלל שהוא בן אדם. מצד החוכמה שלו, אז לא מפריע להם לומדים אצל מישהו אחר. כך אמרו צדיקים, שצדיק אמיתי הוא כמו מסכת. הוא לא כמו איש חכם, הוא כמו מסכת. אתה רוצה ללמוד אצלי בקשה, אתה רוצה, תלך ללמד אצל מישהו אחר. אני לא מחזיק אותך, למה? כי אני יצאתי כבר מהמשחק הזה של אני והוא והכבוד וכל זה. צדיק אמיתי הוא כמו מסכת. שם היה השורש של כל העניינים האלה של אני ואתה ולמה הוא ולמה לא אני וכל זה, השורש הראשון באופן הכי גבוה מתחיל משם, וכל סתירה, אם אפשר לדבר עליהם בהאנשה, באלף, בצורה אנושית, כל אחת רצתה רק את הנקודה שלה, לבטא שכל מה שמקב... כל ההמשך יבטא רק את הנקודה שלה. ולכן באמת זה נקרא עולם הנקודים. וכל אחד סגור על הנקודה שלו, בלי התקללות עם עוד מישהו. כשאנחנו מדברים על עולם האצילות, הוא נקרא עולם התיקון. בכל ספירה יש ייצוג של כל תשעת הספירות האחרות. בתוך החסד יש גם את הגבורה, למרות שהם הפוכים אחת מהשנייה. אבל כשמדברים בעולם כל כך גבוה, שם החסד התגלה כפי שהוא. בלי שהם התקללו, ובאמת לא יכול לסבול את הגבורה. ולכן הם נשברו ונפלו, זה היה לשם בקבלת האריזה.
זה לא פחד,
אלא זה בגלל טוטליות. יש לפעמים בני אדם שיש להם, אומרים עליהם בצחוק, שיש להם נשמות מעולם הטוב. יש לפעמים, רואים בן אדם שהוא כל כך אובססיבי בטוטליות שלו, כל כך מחפש את האמת, והכל צריך להיות בדיוק אותו דבר. אם הוא לא ימצא את הסידור בדיוק לפי הנוסח של העיר שלו מחוץ לארץ, הוא לא יתפלל בכלל. יש זה מין מקשות כזו, שכמובן שזה עיוות, אף אחד לא נולד כך, בדרך כלל זה סביבתי בכלל, אבל יש תכונה כזו. עצם העובדה שאפשר לקבל מהסביבה מצב כזה, סימן שההכנה לזה יש לנו בנפש. זה ללכת עד הסוף על דברים שאין סיבה. עכשיו, המשל השני זה למשל מהנפש, וזה גם דיברנו. בנפש יש לנו הרי מערכת כזאת שמורכבת מכוחות, יש לנו כל ספירה יש גם בנפש, ובנפש כל כוח מתקלל עם כל יתר הכוחות. כשאדם כותב שיר, אז יש התקללות של הרבה כוחות יחד. כשהוא כותב דבר חוכמה, יש התקללות של קצת פחות כוחות, אולי הלב לא משתפס, אבל תמיד יש התקללות של עין, יד, מוח, לפעמים לב וכן הלאה. במוח יש התקללות של כל מיני חלקים. בשורש הראשון כל הכוחות הם חלק מהנפש, הם אחד. זה בשורש הראשון. יש נפש אחת שממנה נובעים כל הכוחות. כשהם כבר נובעים הם נפרדים אחד מהשני. כשממשיכים לזרום הם יכולים לסבול אחד את השני. אבל ברגע הראשון של הנביאה שלהם מהנפש, כל אחד יוצא עם כל הטוטליות שלו, עם כל מה שהוא. אין התקללות באמת, אלא שהחלק הזה לא מגיע למודעות שלנו, הוא למעלה מהתודעה שלנו. התודעה שלנו מתחילה מהמקום שבו כבר זרמו מספיק שכבר עלולים להתחבר אחד עם השני, כמו שני נערות שמתפסגים בהמשך. אם היה מגיע לתודעה שלנו הספציפיות של הכוחות, שכל כוח סגור על שלו, ושהם כבר מחוץ לנפש, לא היינו יכולים לסבול, היינו נקראים מזה. לא היה בנו שום איזון ושום דבר, היינו פשוט לא משפיזים אותנו, היה נהיה לנו שבירת הכלים. זה עד כאן, זה חלק אחד. עכשיו יש משהו שלא דיברנו עליו כל כך. כן.
בעולמות העליונים האלה, מה עושים עם כל הבלגן שיש לנו בעולם שלנו? עם כל הקלקולים, עם כל
הבעיות שיש? מה מחפש שם הקלקולים שיש אצלנו? עוד מעט נדבר על זה. שם זה לא קלקולים. עוד מעט. דבר נוסף, אתה שואל במילים אחרות, למה זה היה צריך להיות כך? למה שלא יהיה לך התחילה התיקון? דיבור לנו שבר שלך. עוד מעט תחזור על זה. דבר נוסף, מה שחשוב להבין מאוד, איך באמת הכוחות בהמשך דרכם יכולים להתקלל יחד. באופן רשמי, אנחנו אומרים בגלל שהם כבר רחוקים מהשורש, אז הם כבר יותר חלשים, הם יכולים להתקלל יחד. אבל האמת היא שהכוח להתקלל זה בגלל שהשורש הראשון הוא אחד. האחדות של השורש הראשון מתבטאת בסוף הדרך, לא תחילתן בסופה. מדוע זה מתבטא דווקא בסוף הדרך? כי בסוף הדרך זה תכלית הכוונה. בסוף הדרך היא המטרה. אז כמו בכל דבר, יש מחשבה ראשונה, יש מטרה סופית ויש דרך. הדרך היא תמיד לא המצב האופטימלי. הדרך היא דרך להגיע אל. המצב האופטימלי תמיד נמצא בסוף. את המצב האופטימלי אני מתאר לעצמי במחשבה הראשונה ואני מוצא אותו בסוף. בדרך זה תמיד דיעבד כזה. היה מותר שלא תהיה הדרך. עכשיו אם כן, אנחנו עוזרים לשאלה שלו. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את עולם התיקון מלכתחילה. לא צריך קודם את עולם התור, את עולם הנקודים שישבר. אז השאלה הזאת מופיעה בכתבי אריזה, נסברנו את זה שבוע שעבר, ומופיע מיד בהתחלה, אם תפתח עץ חיים, שער הכללים, על ההתחלה הוא מדבר את זה. אולי לא ממש על ההתחלה, אולי כמה שעות אחר כך, לא יודע. הוא כותב שכל זה לצורך הבחירה. למעלה זה נקי לגמרי. זה בלי אגו ובלי יצרים ובלי... זה פשוט תופעה כזאת. אם צריך להיות למטה תופעה כזאת, למטה העולם שלנו עולם משוגע לגמרי. כל אחד עם ה... ולא שכל אחד הוא מיוחד. זה שכל אחד מיוחד זה בסדר גמור. כל אחד לא יכול לסבול את השני. וכל הקיום שלי זה רק בתנאי שהוא יותר קטן ממני. יש סיפור על שני ילדים קטנים של צדיק שאחד בא בבכי לאבא שלו ובוכה שהילד הגדול עושה ממנו צחוק. אז הוא שואל אותו, מה הוא עשה לך? אז הוא אומר, הוא גדול ממנו, הוא היה גדול ממנו בשנים אבל היה נמוך ממנו בראש. אז הוא אומר, הוא חפר בור ואמר לי להיכנס לבור שהוא יעמוד לידי שיראו שהוא יותר גבוה, כי הוא יותר גדול, אז הוא צריך להיות יותר גבוה. אז האבא אומר לו, לך תגיד לו שאם הוא רוצה להיות יותר גבוה, שיקח על הגז ויתאפס עליו, לא שיכניס את השני יותר למטה. אז זה, פחות או יותר מה שקורה בעולם, זה כל המנגנון, למה צריך תמיד לרחל על אחרים וכל זה. להרגיש אותם יותר למטה, זה כל העניין. שאני אהיה יותר גדול, זה עבודה קשה. יותר קל להוריד את השני. על זה יש מלחמה גדולה. על זה נתנו לנו מצד אחד את הטבע הזה, מצד שני נתנו לנו את הכוחות של הקדושה כדי להתגבר עליו, ואפילו לבטל אותו ולזקף אותו. כדי שזה יהיה פה זה חייב להתחיל באיזשהו מקום למעלה. זה לא שזה התחיל לא נכון וזה נשבר ואחר כך אמרו רק רגע בוא נעשה את זה אחרת. לכתחילה חייבים לעבור בהשתלשנות מקום כזה, כי כל בן אדם בהיסטוריה שלו, זה ההשתלשנות שלו, חייב לעבור מקום כזה. זאת אומרת, בהתחלה כשהוא נולד הוא נקי לגמרי. הוא לא יודע לקנות, הוא לא יודע... הוא נקי. אחר כך כשהוא גדל, גדלים איתו כל הדברים הלא סימפטיים האלה, וכשהוא גדל ומתבגר באמת, הוא יכול להגיע לחזור להיות כמו כשהוא היה תינוק. זאת אומרת, מצד אחד לקחת אחריות, להיות מבוגר ולא ללכת אחרי שטויות, מצד שני, להיות אמיתי כמו תינוק. אבל אם תסצר לדבר על זה הרבה. זה נקרא לעשות את התיקון. בתיקון אנחנו לא מבטלים את הבגרות ואת כל זה, אנחנו רק מבטלים את השקר שתפס טרק על כל הדברים.
אז
אתה
אומר, לא להיות תינוק, אבל אני קורא את זה לא נכון. אז זה גם מבטל יחס לעולם ש... עולם שהוא יצא אותו כאילו? כי הוא העולם
ההתחלתי
גם,
או שכל זה מתחלתי? העולם הוא לא התחלתי, לא ההתחלה זה יש כך. בוא נדבר בשפת המקובלים. רק בשביל לראות את ההתחלה, עשיתי את זה שבוע שעבר, פחדתי שזה יבלבל, אז לא רציתי להיכנס לטרמינולוגיה הקבלית עוד פעם. אני רואה שאין ברירה. בכתבי אריז"ל, אוצרות חיים, מתחיל עם הצמצום הראשון. אחר כך הוא מדבר על עולם העקודים. אחר כך הוא מדבר על עולם הנקודים, ואחר כך על עולם התיקון. המושג של עולם העקודים הוא הפוך מאשר עולם הנקודים. עולם הנקודים זה עולם של פירוד. ועולם העקודים, עקוד בתנ"ך זה קשור. זה עולם שהכל קשור אחד בשני. זה ההתחלה. ההתחלה היא תמיד כמו ילד קטן. ההתחלה היא תמיד טהורה ונקייה ואמיתית. בדרך זה מסתבר, וכשבן אדם גדל יש לו את הבחירה שיכול להתפתח ולהיות גדול ולחזור לאמת של הילד. אם נקרא, אם השם יעזור, אם נגיע לסיפור של שבעת הקבצנים, ביום הראשון של שבעת הימים יש שם זקן מופלג שאומר, אני זקן יותר מכל החבורה, ואני התינוק הגדול ביותר, אני רק עכשיו נולדתי. זה המשמעות. וזה עובד בכל הכיוונים, זה עובד על ציר ההשתלשנות, וזה עובד על ההיסטוריה, על ההיסטוריה של העולם ועל ההיסטוריה של כל אדם בפרט. רק בדרך תמיד אפשר לרדת, יש בחירה. אז אפשר לא למצות את התהליך ולטעול, ו... כמו פרי שנופל מהעץ לפני שהוא מבשיל. בהתחלה יש פרח יפה, אחר כך גודל פרי קטן ירוק חמוץ שמבשיל ומתוק, אבל אם מישהו יוריד אותו לפני הזמן אז הוא יישאר עם השלב הזה. אנחנו צריכים להיזהר לא לעשות אותו, לא לעשות את זה. עולם יותר גבוה, ואני מסביר אותו, איך זה יכול להיות?
לא, כשאתה מסביר אותו, אתה מסביר אותו בבעיות שלנו.
כן, אז גם את עולם האצילות אפשר להסביר עם משל מבן אדם. כל מה שיש בנפש יש באצילות. אותם הסתירות, אותו תהליך, בדיוק. כשאומרים שמשהו למעלה מההשגה, זה לא אומר שאין עליו משל. זה שני דברים. כשקוראים משל ומדברים על הנמשל, אפשר לחשוב שלפי המשל כבר הבינו את הנמשל. אז אומרים אחד בסוגריים, תדע לך שהמשל והנמשל הם לא כל כך קרובים שאתה השגת אותם. הם מאוד מאוד רחוקים. אבל אפשר לתת משל, זה לא סתירה. וחוץ מזה, יש קושי מסוים. זה שאומרים שעולם האצילות הוא למעלה מההשגה, הוא נקרא בזוהר הקדוש רזה דמאמנותא, סוד של האמונה, זה לא רק לגבי עולמות שמתחתיו, אלא זה גם לגבי עולמות שמעליו. ועל זה אולי נדבר פעם אחרת. עולם האצילות הוא עולם קשה להשגה בגלל הסתירות שיש בו. אתה מבין אותי? ואז זה פרשה בפני עצמה. זה לא שייך דווקא לזה שזה רחוק וגבוה. טוב. מה עוד דיברנו שבוע שעבר? דיברנו על כך, מהי התוצאה? איך מתוארת בתוצאת השבירה? איך היא מתוארת בקבלת האריז"ל? אז התוצאה של השבירה הזאת היא כזה, האורות מסתלקים בכל מקום שאין כלי. אתם זוכרים, דיברנו בשבוע שעבר. איך שהכלי נפגם, האור מסתלק. כמו יד שקיבלה מכה, כוח התנועה לא מתלבש בה. עין שקיבלה מכה וכוח הראייה לא מתלבש בה. הנפש ממשיכה לראות. אם האדם הזה יתחתן ויוליד ילדים, הם יראו בשני העיניים, למרות שהוא נשאר רק עם העין אחת. מדוע הוא לא רואה בשני העיניים? כי העין אחת חסרה לו, הכלי נפגע, אז האור מסתלק. וככה זה תמיד בכל הרמות. איך כתוב אצל אלישע? אין עוד כלי ויעמוד השמן. זוכרים את הנס של אלישע. הם מסיעים להביאים מוצקת. וכי שאלים את שכינה, יש כלים ריקים, אל תמיתי. היא לוקחת את הסוך שמן, ממלא בכל הכלים, ברגע שהכלי האחרון התמלא, והיא ביקשה מהבן שלה עוד כלי, והוא אמר אין עוד כלי, ויעמוד השמן. כשאין כלים לא אי אפשר להמשיך. זה הכלל, בקדושה על כל פנים. בקליפה ממשיכים גם כשאין כלי. כנראה שם היות של מדרגה גבוהה מאוד בקדושה, אז האורות, הכלים נשברים, אז האורות מסתלקים. אבל מה קורה עם הכלים? בכלים יש הרבה קדושה. כתוב איזה משל, למשל גשמי, כלי שהיה בתוכו בסמים הרבה זמן, הוא נשבר, הבסמים התפזרו, הם איננה, אבל בכלי יש עדיין ריח. בקבוק של יין אמיתי, לא מה שמוברים פה. אז אחרי, לפעמים, אם שומרים אותו סגור, אפשר להריח בו את היין אחרי שהוא התרוקן, חודשים אחרי שהוא התרוקן, הם מרגישים את הריח של היין. בתוך כל הנמצאים אצלנו, במציאות שלנו, יש את הריח של הקדושה של הכלים העליונים האלה שנשברו. זה ניצוצות הקדושה שהמקובלים מדברים עליהם, שנמצאים מפוזרים בדומה לצומח החי. ואנחנו צריכים להחזיר אותם למקור. איך מחזירים אותם למקור? על ידי כך שאנחנו משתמשים בהם עם כוונה טהורה. אם אתם זוכרים, דיברנו פעם, שבוע שעבר לא אמרנו את זה, אבל דיברנו פעם מזמן. הדוגמה הכי בולטת תמיד שנשתמש בדברים שמסביבנו זה כשאוכלים אותם. פעם אמרתי לכם, בן אדם אוכל פרוסת לחם, יש לו, יכול להיות לו שתי כוונות, יש הרבה כוונות, יכול להיות לו שתי כוונות. יכול להיות לו כוונה אחת, שהוא רוצה שעוד קטע בעולם יהפוך להיות לקטע ממנו, זה חלק ממנו. כן, הוא בולע חלק מהעולם, בעצם הוא היה רוצה לבלוע את כל העולם. אך הוא לא יכול, אז כמה שיכול הוא בולע. זה גם המנגנון הפסיכולוגי שעומד מאחורי זה כשנה שאנחנו אוכלים, גם מתי שאנחנו כבר לא רעבים יותר. אז באופן רשמי זה בגלל שזה טעים לנו, אבל מה באמת? באמת, הם רוצים לבלוע את הכל, שזה יהיה חלק מאיתנו. רק אנחנו לא יכולים, אז בולעים כמה שאפשר. זה אותו מנגנון של רכושנות. בן אדם רעב קונה יותר. אפילו שהוא קונה בגדים הוא קונה יותר. ואם שהוא סבר, הוא קונה פחות. בגלל שבתוך הנפש זה אותו מנגנון. ולבלוע את העולם. תאוות ממון קשורה לזה. שיש אפשרות הפוכה, יש אפשרות לקחת את אותה פרוסת לחם ולפרגן לה שהיא תעבוד את השם. איך פרוסת לחם יכולה לעבוד את השם? אתה אוכל אותה. עם הכוח הזה אתה עושה דברים טובים. אז הפרוסת לחם הזאת עובדת את השם. אז הנה יש לנו שתי אפשרויות הפוכות איך לגשת לדבר שהוא לא אנחנו. או להפוך אותו למשהו, לחלק מאיתנו, או לשתף אותו בעבודה שלנו. סיפור אחר לגמרי. זה מגיע ממקום הפוך. עכשיו, כשאנחנו הולכים בדרך השנייה, אנחנו מעלים את הניצוצות. אנחנו מעלים אותם מאוד גבוה. יש סדר בעלת הניצוצות, מעלים אותם עד עולם הבריאה, ואחר כך המלכות של עולם האצילות מעלה אותם הלאה, עד שבסוף הם מגיעים לשורש, ושם נעיר עליהם אור רב, הרבה יותר מה שהיה בהתחלה, בגלל שזה נעשה על ידי בחירת האדם. בגלל שזה נעשה מתוך הלחץ, מתוך התגברות, מתוך התגברות על האפשרות ההפוכה וכן הלאה. ואז זה התכנית בעצם של כל המעלה. אמרנו רק שיש לפעמים ניצוצות שנפלו במקומות כאלה שאנחנו לא יכולים לגשת אליהם. הם נמצאים שם בבית הסוהר ואין לנו את המפתח לשחרר אותו. זה המושג של איסור, איסור הלכתי. השורש של איסור זה דבר אסור, דבר קשור. דבר אסור זה דבר קשור. מתי נקבל את המפתח להוציא את הדברים האלה? אנחנו לא נקבל אף פעם את המפתח. כשיבוא יום שהחומות של בית האסורים יקרסו מעליהם. כך נאמר, את רוח התרומה אדיר מן הארץ. יש בזה כמה שיטות איך להסביר את כל העניין הזה בפשטות. אז מסבירים שהדברים האלה הם דברים שהם קדוש ברוך הוא ברא אותם כך שהם רחוקים ונמוכים, והניצוצות שהתלבשו בהם הם לא בהישג יד של האדם. אם האדם מתעסק עם העניין הזה הוא ייפול. המערב מפרה כותב אחרת, וכך כתוב בחסידות גם דרך של הבעל שם טוב, זה לא שהדברים האלה מצד עצמם הם משהו יותר נמוך, רק הקדוש ברוך הוא גזר שבדברים האלה לא נתעסק, ועל ידי כך הם הפכו להיות דבר יותר נמוך. ולמה הוא גזר שעם הדברים האלה לא נתעסק, הוא שם אותם בתוך המסגרת של שין שם אחרי מצוות לא תעשה, אנחנו לא יודעים.
מה ההבדל המשמעותי?
הראשונה היא יותר, היא מכניסה יותר את כל המערכת לתוך איזושהי בועה של שכל. יש היגיון מאחורי זה, אבל את ההיגיון גם השם ברא, זה הרי לא מחויב לו. זה בעצם מה שהציק למערב, שהוא מציע את הרעיון השני. המערב תמיד זה שיטה עקרונית, כתב את זה בהקדמה של ספר דרך חיים. הוא כותב שהקדוש ברוך הוא לא מחויב לשכל, הקדוש ברוך הוא ברא את השכל בדיוק כמו שהוא ברא את האבנים. וכל מה שאתה מלביש טעמים וסיבות להנהגה שלו, זה הכל נכון אם אתה רוצה לומר לעצמך מה אנחנו אמורים ללמוד מזה. אבל אתה לא יכול להלביש את זה עליו, אתה לא יכול להשליך את הרעיונות שלך על הבורא. זה לא לגיטימי. זה אחד מהיסודות במשנתו של המערב. הוא חייב לומר אחרת. עכשיו, יכול להיות שהדרך השנייה היא באמת גם עובדה על המערב. היא רק רוצה להראות מה אנחנו יכולים ללמוד מזה לפי השכל שלנו. מדברים שם עלינו, יכול להיות שזה לא שתי שיטות, שתי רמות. לא יודע. אבל לכל פנים, הדברים האלה, איך אני יכול לזהות אותם? אז אם הוא נורא פשוט, צריך לפתוח קיצור של חלורות ובמוד הלכה. אין הרבה מה לחשוב. אם הדבר הזה אסור על פי תורה, יש בזה קדושה. זה לא אומר לפעמים יש בזה קדושה עוד יותר עניין. אני לשם לא יכול להיכנס. אסור לי. מה יהיה אם כבר נכנסתי לשם? אני צריך לברוח משם. מה יהיה עם הניצוץ? לא אחריותי. אני לא חייב. אם כבר נכנסתי לשם ושהייתי שם, ואחר כך אני עושה תשובה, אז אם אני זוכה לעשות תשובה מאהבה, וזאת אומרת תשובה כזאת שבגלל שהייתי במקום רחוק, אני התגעגעתי יותר, ולא יכולתי לסבול, ולכן אני בא עם הרבה יותר כוח, התשובה הזאת יכולה להוציא משם גם את הניצוץ הקדוש, גם מהדבר הזה. אבל כמובן שזה דבר שאם הוא קורה הוא קורה, אבל אי אפשר ליזום אותו. זה פחות או יותר מה שדיברנו שובר שעבר. וכל אחת מהכתות בעולם, איך זה מתואר בסיפור? זה מתואר בסיפור שהייתה רוח שערה גדולה, והרוח שערה בלבלה את העולם. אתם זוכרים מה דיברנו? נפחה מהיבשה לים, מהים ליבשה, מהים יבשה. זאת אומרת שהמובן מאליו התערער. מובן מאליו מהאדם כשהוא יוצא מהסירה, הוא מגיע לשפת הים, הוא שם את הרגל על האדמה, אז הוא עומד על מקום בטוח, בשני רגליים על מקום בטוח. בים הוא כל הזמן באיזשהו מתח מסוים, אפילו שהוא יורד ים ותיק, ברגע שהוא נכנס לתוך סירה מתחלף כל הערנות שלו עולה וכל הרוגע שלו יורד וכל זה, וכשהוא ביבשה אז הוא מתפקד אחרת, נפשית, מנטלית, הכל אחרת. מה קורה כשזה מתהפך? זאת אומרת שאפילו היבשה זה לא מקום בטוח להציג את כף רגלינו על הארץ, פתאום נתערר את כל הביטחון. זה נקרא רוח שערה שהופכת את העולם ושום דבר לא נשאר כמו שהיה קודם. ובשביל זה הרבי נחמן מדבר על זה כמשל על שבירת הכלים. דובר על עולם שבו כל אחד הוא מובן מאליו בחסד, מובן מאליו שרק חסד ושום דבר אחר חוץ מחסד, פתאום כל המובן מאליו הזה מתפרק. וכן הלאה, כן, כל המידות. אבל דבר אחד הם לא איבדו כולם, עדיין את הרצון לחזור ולהתחבר, רק הם לא יודעים למי. הם מבינים שהעולם לא נברא מעצמו וצריך מלך, זה מחפיר מלך, אלא שלא יודעים את מי להחפיר. אז כל אחד מחפש, ואיך מחפשים את המלך? מי שמתעסק בדבר החשוב ביותר, מי יכול להיות מלך? מהו הדבר החשוב ביותר? פה השתבשה דעתה. דיברנו שבוע שעבר, יש לי סוגי בחירה, זוכר? יש בחירה אחת, אחרי שאני כבר יודע מה טוב ומה רע, יש לי בחירה לבחור בטוב ולא ברע, ויש לי בחירה נוספת לזהות מה טוב ומה רע. זה יותר קשה. אחרי שאני כבר יודע מה טוב ומה רע, בקלות אני יכול לבחור בטוב. לא כל כך בקלות, אבל בקלות, יחסית. אבל כשיש לנו את הבעיה של הזיהוי על הראש, אני צריך לזהות מה זה טוב ומה זה רע, בא הנחש ואומר כי טוב העץ למאכל, איך תתרקח איתו? אז העבודה היא הרבה יותר קשה. עכשיו באופן כללי, את הזיהוי הם מאבדים פה בסיפור. הם מחפשים דברים לא, לא מדויקים. אז ראינו שכת אחת קידשה את המאיה הראשון, הכבוד, נכון? קצת אחת קידשה את הכבוד, אבל הם לא דיברו על מלך הכבוד, הם דיברו על אחד שמחפש כבוד לעצמו. הם יצאו איזה צועני זקן שאהב הרבה כבוד, אז הם עשו אותו למלך. אחר כך הקת השנייה אמרה שהתכנית זה להשמיד את העולם, כי העולם הולך לאנתרופיה, בין כל הכל צריך להשמיד אותו, מה שיותר מהר. איך עושים את זה? הורגים אנשים. אם ברגע שהורגים בן אדם, מביאים אותו לתכלית, בסוף אדם למות. אז הם שמעו שמישהו הרג את האבא ואת האמא שלו, אז הם עשו אותו מלך. הכת השלישית אמרה שהתכלית שלא יתגשם השכל. אז צריך אנשים שאוכלים אוכל לדין שלא מתגשם השכל שלו, לא מתגשם השכל שלו. הם מאוד קרובים לכת של החוכמה, שאנחנו נדבר עליה. וגם כן מצאו בן אדם כזה. אחר כך הייתה כת שאמרה שצריך ליישר את העולם עם הרבה אנשים, וצריך למצוא משהו שמעורר את התאווה של המין כדי שיהיו הרבה אנשים בעולם. ואז הם מצאו איזה מלכה מאוד יפה ושמו אותה למלכה. ועוד כת אמרה שהעיקר זה הדיבור, כי היש דומם צומח חי מדבר, הכי גבוה זה לדבר. מה הם עשו עם הדיבור? הם מצאו איזה מישהו משוגע שמדבר על עצמו, הם הסתירו אותו למלך. ידע ספות הוא דיבר עם עצמו. כל אחד ראה משהו, זה נכון שצריך ליישב את העולם, נכון שצריך לתת כבוד, נכון שצריך להביא את העולם אל התכלית, אבל התכלית זה לא המוות. דיברנו על זה, במחזוריות של לידה ומוות אתה לא יכול לשים נקודה ולהגיד שזה התכלית. אולי התכלית זה להתחתן ולהוליד ילדים. יהיו שתי כתות שכל אחד הסתכלה הפוך. אחת אמרה שהתכלית זה הלידה, שנייה אמרה שהתכלית זה המוות. מה התכלית באמת? התכלית באמת זה לעשות את התוצאה שלו. יכול להיות שהתכלית זה היום של הבר מצווה, של הבת מצווה. זה התכלית, בכלל. אבל זה אף כת לא יגיע. עכשיו אנחנו בכת, כת נוספת, כת אחרת אמרו, שעיקר התכלית הוא שמחה. מאוד קרוב לאמת. שמחה זה דבר נפלא. כי כשנולד בן, שמחי, כשיש חתונה, שמחי, כשכובשים איזה מדינה, שמחי, נמצא שתכלית הכל הוא שמחה. על כן ביקשו איש שיהיה שמח תמיד. נמצא שהוא יוצא לתכלית, הוא יהיה מלך עליהם. אבל מה השמחה? איזה שמחה? ממה צריך באמת לשמוח? ממה יש לשמוח? מה השמחה? ממה אנחנו שמחים? כשיש לו שמח על קרבת אלוקים, השמחה הכי גדולה. בן אדם באיזה מצב שהוא לא יהיה, אם הוא יתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, הוא ישמח. זה שמחה אמיתית. אבל איך נראה ברחוב השמחה? ברחוב מצאו שהיה הולך ערל אחד, ואחד המקומות הבודדים בכל סיפורי מעשיות שהוא מתייחס לסוגיה הזאת של יהודים וגוי. הוא כותב, זה לא היה גוי. יש אולי שניים, שלוש מקומות סך הכל. הולך ערל אחד בקטונת בזוי, כדרכו, ונסף לשל יין שרה, בפוך. והלכו אחר כמה ערלים. וזה הערל היה שמח מאוד, כי היה שיקור מאוד. ראו שזה הערב הוא שמח מאוד ואין לו שום דאגה, אבל כמותב בעיניהם הערב הזה, כי הוא השיג את התכלית שהוא שמחה. אוי ואבוי. וקיבלו אותו למלך עליהם. הוא בוודאי הנהיג אותם בדרך הישר. זה כתוב באירוניה. הוא בוודאי הנהיג אותם בדרך הישר. ובחרו להם ארץ גורמת לעניין שלהם, דהיינו מקום קרמים וכיוצא, שיהיו עושים יין, שיהיו עושים יין. ומהחרצנים יהיו עושים יין שרף. ולא ילך שום דבר לאיבוד. כי זה בעיקר התכלית אצלם, לשתות ולהשתכר ולהיות שמח תמיד. אף על פי שאין שום שייכות ועניין לשמחתם, כי אין להם כלל על מה לשמוח. אתה סתם בן אדם, אתה רואה בן אדם, יש לו הרבה על מה לשמוח. אם הוא ירגיש קרבת אלוקים, יהיה לו מה לשמוח. אבל הם לא חיפשו קרבת אלוקים. הם חיפשו, הם הלכו, איך כתוב כאן? לא כתוב כאן נוכרי או גוי, מה כתוב? הרי הם. מה המושג של העולה? העולה זה קליפה על האיבר של השפע. זאת אומרת, אם ניקח את זה בנמשל, לא להרגיש שמקבלים את כל השפע מהשם יתברך. זה יש של הסרת העולה, זה לפתוח את העיניים ולראות שמקבלים את השפע מהשם. הסרת העולה זה אומר קרבת אלוקים. הראל זה אומר ריחוק מאלוקים. אם ריחוק מאלוקים, מה יש מה לשמוח? באמת לא היה סיבה לשמוח. אף על פי כן, זה היה עיקר התכלית אצלם, להיות שמח תמיד על לא דבר. או בחרו להם ארץ גורמת כנן והלכו וישבו שם. מה?
לא
כל שמחה זה קרבת השם.
לא, שמחה אמיתית.
שמחה אמיתית זה קרבת השם.
כשאומרים
צעירים, נשמח לבקשה
שם,
נשמח שם לאנשים שמבקשים
אותם,
עדיין
כאילו לא
אומרים שמבקשים
אותם.
אנחנו מבקשים שישמח ליבם כשהם ימצאו.
זה לא ישמח
לאנשים שמבקשים? יש דבר כזה. יש דבר כזה. יש דבר כזה, וזה גם שמחה. זה שמחה יחסית למקום שהם היו שם קודם. שבן אדם מתעורר בחלום. בחלום הוא כבר הגיע לכל הדברים הטובים שלו. אבל הוא מתעורר, הוא רואה שקורה מאגב, הוא מניף ופולה על הראש. ואם הוא לא היה מתעורר, היה נמחץ באמצע החלום המתור. אז הוא שמח שהוא מתעורר, והוא זז הצידה, והקורה נופלת בכל רעש גדול. אם ישאלו אותו, אבל באותו רגע, מה אשפת לך? היית מת, לא היית מרגיש שום דבר, והיית הרי יסדת כבר את כל מה שאתה משתוקק אליו, מה יגיד? יש בן אדם שנמצא בגן עדן של טיפשים, הוא לא מחפש, הוא לא מבקש את השם, ברגע שהוא מגיע לנקודה שהוא רואה שכל זה זהור בפרח, זה בועת סבון, הוא מתחיל לחפש את השם, אז הוא שמח. כמו אחד שבאמצע הדרך נודע לו שהוא הולך לכיוון לא נכון. למרות שהוא הלך הרבה בחינם, אבל הוא שמח שהוא לא עוד יותר הרבה בחינם. יש סוג של שמחה אחת. יש סוג של שמחה אחר, שבן אדם אפילו הוא לא מרגיש, אבל יש לו אמונה שלמה בקרבת אלוקים, אז הוא שמח. יש כמה דברים בקשר לשמחה, שצריך להסביר אותם, לעשות את הדבר יותר ברור.
אני
אף לא
שמעתי שום דבר בקשר של שמחה.
מה? שמדבר על השמחה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב.
נו, לעבוד אתם,
לא? לא, בשמחה תקשיב. לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. כתוב לשמחת לך גדול. עכשיו, מה זה לשמחת? למה דווקא חג? אני צריך להבין את זה. זה באמת צריך להסביר את זה יותר. כל מידה שיש לנו, היא תמיד משתלשלת לאיזשהו מקום. יש לנו את מידת האהבה. אני מגיע ממידת האהבה של למעלה, ממידת החסד. מידת היראה מגיעה ממידת הגבורה, וכן הלאה. יש לנו שתי מידות שלא ברור, לא ברור לנו מאיפה זה מגיע. אנחנו כן יודעים איך אנחנו מגיעים אליהם, אבל לא ברור לנו השורש למעלה. יש לנו את מידת השמחה, יש לנו את מידת הייאוש, את מידת העצבות. אנחנו יודעים איך להגיע לשמחה, כתוב, הם הבנים שמחה, הם הבנים בקבלה זה ספירת הבינה. כנראה שהתבונן בקרבת השם הוא ישמח. אבל הבינה היא לא זהה לשמחה, מפורש לא. בינה זה לא מידה. בינה זה אינטלקט, זה שכל. מה השורש של מידת השמחה? מה השורש של הייאוש? אז מה שאני חושב, אני אומר זה בסוגריים, אם אני טועה, השם הטוב יכפר בעדי, אני לא יודע, זה דבר שלא שמעתי ולא ראיתי, זה לא כתוב. אבל נראה ככה, על סמך מה שחז"ל אמרו, ששמחה פורצת גדר. והארי הקדוש אמרו עליו, תלמידיו אמרו שכל מה שהוא זכה לכל הדרגות העליונות זה בגלל שמחה של מצווה. אז השמחה לא באה מאיזו מידה פרטית, השמחה מגיעה מעצם הנוכחות של השם יתברך, ושם מגיעה השמחה. ולעומת זאת הייאוש מגיע מעצם ההסתר על השם יתברך. בעצם זה שמסתתר זה השורש של העצמות, לא מאיזה מידת גבורה או דין או מלכות או... בעצם ההסתר, בעצם חוסר תחושת הנוכחות. איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, אין ייאוש. הבעל שם טוב אמר שהצמצום שכתוב בכתבי האריז"ל הוא לא כפשוטו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל אופן בכל מקום. וממילא איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, אז אין ייאוש. לכן אין ייאוש בעולם כלל, כי אין דבר כזה. בשורש הבריאה, בצמצום, כבר אין את השורש שיהיה ייאוש. לא יכול להיות ייאוש. ייאוש זה שקט. זאת אומרת שהשמחה במקור זה חוויית הנוכחות של השם יתברך. זה בעצם שמחה. כשהולכים אחרי הערל, זה כמו ללכת אחרי עורלת הלב. זאת אומרת, להפנות את העורף להשם ולהסתכל על המציאות כמציאות הפרדת, לא לראות בה את כוח השם. הדבר הזה הוא בדרך אל העצבות, וזה בדיוק מרומז בעניין של היין. מה הטבעו של יין? אדם שותה, תגמרו עכשיו כמה בקבוקים, איך תקום מחר בבוקר? עכשיו אתם תרקדו משמחה, איך תקום מחר בבוקר? מכירים את היום שאחרי השתייה? רק יצא טובה לא לנהוג ביום כזה. הכל לא עובד. יש איזה הסבר בביולוגיה, אבל אנחנו לא לומדים ביולוגיה עכשיו. אבל הנקודה היא שבעצם זה הדרך אל האבדון. השמחה הזאת היא לא שמחה שמביאה משהו, אלא לוקחת אותנו למקום שהוא רחוק. בינתיים זה נראה כמו שמחה. זה לא שמחה אמיתית.
מה העניין
פה? לא שמעתי.
מה העניין
שתייה בפור?
מה
העניין? מה העניין ששתייה בקידוש? יהודי צריך לשמח בפור, לא שמחים בפור עם השביל לשתות. בשביל לא שמחים בפור עם השתייה. זה לא, בפור צריך לשמח על הנס. זה שצריך לשתות בפור, אם יש על זה בכתבי אריז"ל, כוונות האריז"ל על פורים, יש בזה הסבר עמוק, פעם דיברנו על זה, למדנו את זה פה פעם בשיעור, זה ארוך וזה קשה וזה מסובך, אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו, זה לא טכניק בשביל לשמוח, טכניק בשביל לשמוח, מי שישב יעצום עיניים וידמיין את הסיפור של המגילה בהווה וינסה להכניס את עצמו למצב של בני ישראל שעומדים שנה שלמה וסופרים לאחור את היום שיבואו לשפוט אותה, ואחר כך כשהכל מתהפך אז הוא ישמח ועוד איך שהוא ישמח. כל העניין, הבעל שם טוב אומר, קורא את המגילה למפריע, לא יצא, קורא את המגילה ואומר שזה היה סיפור של פעם. צריך לחיות את זה עכשיו. זה בעצם מביא את השמחה. השתייה זה עוד עניין. בפורים צריך לשתות, אפילו מי שמרגיש לא טוב מזה. למרות שעל פי ההלכה לא צריך לשתות, מי שלא מרגיש טוב. אבל יש עניין, על פי קבלה יש עניין לשתות בפורים, זה לא שייך בכלל לעניין שלנו.
אתה
יודע
שאתם
עובדים
שמחה?
מה?
זאת
אומרת, האם הבנים
שמחה
שדווקא הבינה היא... הבינה מביאה שמחה, אבל הבינה היא לא המקבילה של השמחה.
מה אתה אומר?
זה אומר שאם אתה מחדד את המודעות שלך, אתה יכול לשמוח. מה? בן אדם שהוא חסר מודעות הוא תמיד עצוב. תמיד הוא חושב שמגיע לו, שתמיד היה צריך להיות לו יותר. בן אדם שמתחיל להסתכל באמת על עצמו, קודם כל לא היה לו אף פעם שום דבר והוא לא איבד אף פעם שום דבר, כי שום דבר לא שלו, לא היה שלו ולא עכשיו שלו ולא יהיה שלו. הכל של הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא נמצא, אז מה יש לו להיות עצום? זה מילים, מה שאני אומר. כן, אבל צריך להפנים את זה. זה עבודה, זה עבודת נפש.
אני
יכול לצאת מלא
שמח בגלל
שאתה אומרים,
הוא לא באמת
יפה עצום,
זה
הפעצום? לא. ביין יש משהו מיוחד שגורם לאדם להיות עצור. זה אמרתי, יש איזה הסבר ביולוגי, אני לא רוצה להיכנס לזה.
אבל זה לא שאני מתעצר את זה
תופסים את הדוגמה שלי, אני מדבר בשני לא חייבים להיות עצור אחר. אם בן אדם יודע איך להסתכל על זה, הוא יכול תמיד לשמוח מה שיש לו. אם יש לו יותר, הוא ישמח יותר, אם הוא גם ישמח. את הסיפור של הטעם, של החכם והטעם, צריך שהוא שמח מכל דבר. כשהיה לו הוא שמח, כשלא היה לו הוא שמח. לא היה לו מה ללבוש, הוא שמח עם הבגדים שלו, כשהוא בגד בגדים ממשה למחוז, הוא שמח עם זה. תמיד היה לו טוב. למה היה לו טוב? כי הוא היה בטל, הוא לא היה בעל גאווה. האדם שהוא בעל גאווה תמיד ראה לו. תמיד הוא רוצה יותר. מי שיש לו מנה רוצה 200. כמה חסר לו? 100. יש לו 200, רוצה 400. כמה חסר לו עכשיו? 200. כל יש לו יותר חסר לו יותר. אף פעם לא גומר. קצת אחרת אמרו שהייתה רוח חוכמה. וביקשו להם חכם גדול ועשו אותו מלך עליהם. זה כבר ממש טעות שמאוד קרובה לאמת. חוכמה זה באמת מעלת האדם. המעלה של המדבר זה שהוא יודע מה לדבר, לא שיכול לדבר טכנית. אבל הם נעצרו בעניין הזה של החוכמה. לא שחוכמה יכולה להביא למשהו, אלא עצם זה שהם חכמים. ועשו אותו מלך עליהם, ביקשו להם ארץ גורמת לחוכמה, והלכו וישבו שם. קצת אחרת אמרו שעיקר התכלית הוא להשגיח על עצמו באכילה או שתייה, שקוראים פילגים. זה מין ביטוי יידישאי שהתרגום שלו זה משהו מקביל לפיתום. יאללה, להביס את הילדים שיוכלו, שיהיו זוכרים, אתם לא זוכרים, אתם צעירים. והפופאי, פופאי אוכל פרד, והיו מאכילים את הילדים, שיגעון כזה. לגדל האיברים. לתפוס מקום בעולם, לא, זה לא פשוט. היה מחמד הפילוסופיה שלמה. הוא ביקשו בעל איברים שיש לו איברים גדולים. הוא משגיח לגדל האיברים כנב. כי מאחר שיש לו איברים גדולים, יש לו חלק יותר בעולם. לא אשר דיברנו. לאכול, כדי להכניס את חלק מהעולם לתוך עצמנו. זה היה העיגון. כי הוא תופס מקום יותר בעולם, הוא סמוך יותר לתכלית. כי זהו התכלית, לגדל האיברים. על כן, איש כזה ראוי למלוך, והלכו ומצאו איש ארוך, שהוא טעם בעיניהם, שהוא בא לדברים וסמוך על התכלית, וקיבלו אותו למלך. וביקשו להם ארץ גורמת לזה, והלכו וישבו שם. והייתה כת אחרת שאמרו שאין כל זה תכלית, רק עיקר התכלית הוא רק לעשות בתפילה להשם יתברך ולהיות ענב ושפל ברך וכו'. המושג של התפילה היא לכאורה כאנטיתזה לכל אלה, למה דווקא תפילה? אפשר לתפוס כל דבר, מצוות, תורה וכל זה. בתפילה הבן אדם מכריז על עצמו שהוא מחובר להשם וכל מה שיש לו זה של השם. הוא מסתכל על עצמו כעל אצבע, כעל שערה, כעל משהו כזה, הוא לא נפרד. וזה התכלית, התכלית הוא להגיע שיהיה, זאת אומרת, בסוף הסיפור הבא תפילה מתקן את כל הקטות האלה. זאת אומרת, התפילה מתקנת את כל הרעיונות, כל הרעיונות האלה יכולים להישאר. אפילו הרעיון של הרוצחים, אז כתוב על דוד המלך שהוא הרג את היצר הרע שלו. דודי חלל בקרבי. איך כתוב על מה? שהוא הרג את היצר הרע שלו. אז יש לפעמים דבר שצריך להרוג, את הרע צריך להרוג. יש לו יצר הרע, צריך להרוג אותו. זה לא סתירה, יש מקום לכל אחד מהפילוסופיות האלה, יש מקום במציאות. רק מה? צריך, אם אנחנו בונים את כל הפילוסופיות האלה על בסוד, על בסיס, שלהיות נפרד מהשם, אז מגיעים איתם לכל מיני עיוותים. מה שאין כן, אם בונים את זה על בסיס שלהיות מחובר להשם, אז מגיעים דרך כל הרעיונות האלה להתחבר להשם עוד יותר. זה אנחנו נראה בהמשך. זה אומר לנו, יש לנו את כל הקטות האלה, יש לנו בתוך הנפש שלנו. ויש טבעת תפילה בתוך הנפש. וביקשו להם בעל תפילה אחד, ועשו אותו למלך עליהם. והמעיין, אומר רבי נתן בסוגריים, אליו יבין שכל הכיתות הנ"ל כולם טעו מאוד במבוכות גדולות מאוד. המושג מבוכה בעברית של פעם, זה לא היה כמו היום מבוכה, שאני מרגיש נבוך, אני מרגיש לא נעים, תפסו אותי בכלכלתי או משהו כזה. מבוכה זה היה מין טעות בהשקפה, וזה קיים במוכן. זה מלשון מבוך. כשאתה מסתובב באיזה מקום, אתה לא מוצא את הרגע שלנו. אז זאת הקטע האחרונה, כבנו האמת, אשרי להם. כל זה סיפר אחד מהגיבורים ענה לבעל התפילה. וסיפר לו שהם, דהיינו אלה הגיבורים שמתחברו עם הגיבור הנ"ל, הם מן הקט של בעלי האיברים, שקיבלו עליהם למלך בעל איברים אחד כנה, ויהיה יום. והלכו מחנה אחת מהם עם העגלות שהולכים אחרי המחנה, שמוליכים אחריהם מאכל ומשתה וכיוצא, ואילו הבעלי איברים בוודאי הייתה אימתן מוטלת על הבריות, כי היו אנשים גדולים וגיבורים, ובוודאי מי שפגע בהם נתן להם מן הדרך. ראי כאשר הלכו המחנה הנעל, בא כנגדם גיבור אחד. הוא הגיבור הנעל שהולך עתה עמהם. היום הוא כבר מלך, הגיבור הזה. והגיבור הזה, כשבא כנגד המחנה, לא נתן מן הדרך, הם מאוד התפלו. הולך מולם בן אדם, והוא לא עובר לצידה ככה, כשלא יראו אותו. הוא הולך מולם באמצע, ככה, במפורש. ונכנס בתוך המחנה, הוא פיזר אותם לכאן ולכאן, ונתיירו אנשי המחנה מלפניו. הוא נכנס לתוך העגלות הנעל שהולכים אחרי המחנה ואכל כל מה שהיה שם. הוא לבד. ונפלא הדבר בעיניהם מאוד מאוד על גודל גבורתו, שלא היה מתיירא מן המחנה כלל, וא' נכנס בתוכם, ואכל כל מה שהיה לעגלות כנעל. ותכף הוא נהיה נפלו לפניו ואמרו לו יחי המלך. אבל הרי יש להם כבר מלך. כי ידעו שגיבור כזה בוודאי ראו למלוך לפי דעתם, שעיקר התכלית הוא מישהו בא לברים כנה, ובוודאי ימחל לו המלך את המנוחה, כך היה המלך מחל לו את המנוחה. מאחר שנמצא גיבור בא לברים כזה, כי לא ראוי המלוכה, וכן הווה, שנתכבד זה הגיבור הנ"ל שבא כנגדם, למלך על הכת הזאת שנחקר אצלם, שעיקר הוא בא לברים כנה. ושימו לב, יש כאן משהו, חזר אמרו דם השתשיב לתיפורס. יש לפעמים שאומרים ענה כסיל בעיבלתו, תן יהיה חכם בעיניו. לפעמים אומרים אל תען כסיל בעיבלתו, אל תען כסיל בעיבלתו, פן תשווה לו גם אתה. הגמרא מחלקת ביניהם, מתי כך, מתי כך, במי לדעלמא, במי לדאורייתא, בדברי תורה, בדברי העולם. אבל לכל פנים, ומה אכפת לי אם אני אם הוא יהיה חכם בעיניו? מה באמת? מה יש? אני צריך לענות לקסים, כי אם אני לא אענה לקסים ועכשיו שהוא ניצח אותי בוויכוח, הוא יהיה חכם בעיניו. ולפני שנפגשנו, הוא לא היה חכם בעיניו. מה, אני צריך ללכת לתקן את כל העולם? מה? זה לא מובן לזה, הדבר הזה. אבל השאלה שאני שואל, היא שאלה כמו שילד שואל כשאומרים לו תסגור את החלון קר בחוץ. אז הוא אמר, ואם אני לא אסגור את החלון, ואם אני אסגור את החלון, לא יהיה קר בחוץ. בסדר, הילד הוא תמים, והוא לא מבין שזה שאמר לו לסגור את החלון, הוא לא יודע רק לעצמו, הוא לא מבין את זה, הוא טרור. בחוץ קר, צריך לשים את התנור בחוץ, לחמם את כל העולם. אבל האמת היא שזה כך. אנחנו לא דואגים לנו, כשאנחנו עונים לכסיל, אנחנו לא דואגים לתדמית שלנו. ומשלי שלמה המלך מספיק לועג לתדמית, אין שום פסוק שמבוסס, כל הפסוקים שכאילו נראים תשמור על התדמית שלך, זה תמיד לצורך אחרים, זה לא לצורך עצמך. אז ממילא אם הוא אומר פן יהיה חכם בעיניו, זאת אומרת הוא יחשוב שהוא חכם, הוא חכם יותר ממך, אז שלמה המלך לא דואג לך, הוא דואג לו, מה יהיה איתו? הוא יישאר. אתה לא תדבר איתו ולא תענה לו, אבל הוא יישאר בחושך. רחמנות עליו. איך אתה יכול להוציא אותו מהחושך שאתה עונה לו לפי השפה שלו, לפי הרמה שלו? יש בחינה כזאת, היו צדיקים שהם מדברים עם כל אחד לפי העניין שלו. הם ידעו את כל השבע חוכמות, איך שקראו לזה פעם. היה מגיע רופא, אז הוא ראה, היו צדיקים כאלה, יש כמה סיפורים, תלמידה בעל שם טוב. פעם הגיע הרופא לדבר איתם, אז הם ראו שהוא יודע. הבן אדם יודע יותר מהרופא, הצדיק. הגיע איזה מישהו עם איזה חוכמת חשבון או אסטרונומיה או מה, אז הוא ראה שהוא יודע יותר. היו כמה כאלה, לא כולם היו כאלה, אבל היו כמה כאלה. למה הם היו צריכים להראות את זה? הם היו צריכים להראות את זה כי אנשים מסוימים, זאת הדרך היחידה בשביל ליצור תקשורת. עכשיו אתם לא ישמעו מה שאתה מדבר בכלל. כאן אנחנו פוגשים דוגמה שהגיע הגיבור, אחד מהגיבורים של המלך, של המלך האמיתי, אלה שהיו בבית המלכות עד לפני שהייתה רוח שערה, הגיע גיבור משם, ודאי שהגבורה שלו היא הרבה יותר נעלית, והוא צריך לתקן את האנשים שמהשורש שלו, את כל הגיבורים שבעולם, הוא הגיבור הזה צריך לתקן. אבל איך הוא יכול לדבר איתו? הגבורה האמיתית שלו היא גבורה אחרת לגמרי, גבורה אחרת לגמרי, ואיזה הוא גיבור המתגבר על זה, איזה גיבור הכובש את יצרו וכל כך יוצא בזה. הוא בעל הבית על עצמו, זה הגבורה הגדולה. אבל את זה הוא לא יכול להראות להם. מה הוא יראה להם? שהוא מתגבר על עצמו ושהוא לא אוכל. בתוך העולם שלהם זה בן אדם מסכן. אז הוא קודם כל מראה להם את הגבורה, מה שאצלם נקרא גבורה. הוא מראה להם שבשפה שלהם הוא הגיבור הכי גדול. אחרי שהם עושים אותם מלך, הוא יכול להתחיל לתקן אותם.
מה? איך
יודעים
מה
המדד
פה?
איך יודעים
מה המדד פה? באמת פה אתה רוצה להראות את החומה שלך,
אם אני רוצה להראות את החוכמה שלי, אז אם זה לא פיקוח נפש, אני צריך לשתות. יש לפעמים שאני רוצה להראות את החוכמה שלי, אבל ההוא לא צריך לסבול בגלל שאני עוד לא תיקנתי את המידות שלי. אז תלוי מי עומד מולי. אם עומד מולי מישהו שהוא הולך לכנסייה להשתמר, ושהוא הולך לקטיר צורת לזה יגיד, אז זה לא נורא, תראה לו את החוכמה שלך, תיכשל בגאווה, תציל אותו. אבל אם עומד מולי יהודי ירא שמיים שרוצה ללמוד תורה, ואני רוצה להרשים אותו, אז אני צריך לשתוק. פשוט. באמת, זה לא תמיד אפשר לדעת. זה לא תמיד אנחנו חכמים, אבל צריך להתפלל הרבה בשביל לדעת. יש תפילה נקודות תפילות, התפילה נמתת, יש שם את התורה של החל הקודש, תורה נמתת, יש כנגד התפילה נמתת, שם הוא מדבר הזה על תרוב רחוקים, קטע מהתפילה זה שהוא מתפלל להשם שהדברים שהוא מדבר עם אנשים שימצאו חן ביניהם ולא יהיו נבזים ביניהם, במפורש מתפלל, זה נראה, הם לא רואים את כל ההקשר, הם לא למדו את כל התורה ולא אמרו את כל התפילה, אז זה נראה כאילו שודר לתלמיד שלו. אבל מי שלומד את כל הסיפור מההתחלה, אז הוא רואה שבכלל על זה מדובר. זה הבדל מאוד דק. אנחנו נשאיר את זה פה. עכשיו הוא ממשיך לספר למה הגיבור הזה מסתובב לכבוש את העולם. עד עכשיו הוא רק מספר איך הם הכירו אותו. וגם אנחנו נקבל בינתיים עם גיבור כזה. כל איזשהו מתחבר בתוך כל אחד מאיתנו. בטח מתחבר. שבוע הבא זה אי אפשר. בעוד שבועיים. מי נדע.